לכבות את הפלאפונים זה תמיד מצווה. בחודש אדר זה לקיים גם להשמיד, להרוג ולאבד כל ועלי התפקיד שלא נוכל להתרכז. טוב, החומשים שיש לפנינו הם לא רק חומשי שמות, נכון? הם חמישה חומשי תורה, נכון? יופי. אז אני רוצה השבת, אחרי חבוד, יונתן, אתה אחראי שמי שנכנס עובר לצד הזה. אתה יודע, יש ככה לכבוד פורי. טוב, אנחנו נראה את ה... בשבת שעברה התחלנו להיכנס אגב פרשת תרומה. למי שנכנס אדר, בעיקר לעניין פטירת משה, החודש אשר נהפך, החודש הזה שבו המן מגלה נקודתו של משה, את המסירות נפש של כנסת ישראל, ושבנקודה הזאת בדיוק, שבדיוק בנקודה הזאת גם מתבטאת הלידה של משה בכל אחד מאיתנו. את זה ננסה למחות המלך, ואת זה אנחנו יודעים ללמוד בפורים ולהילחם בעמלק. ודיברנו על הקשר של זה לפרשות המשכן או לפרשיות המשכן בכלל. גם הפעם אני מבקש להיכנס בעיקר לפרשת זכור, שאליה אנחנו נכנסים השבת, ומתוך זה גם בעזרת השם לענייני פרשת תצווה שביחד עם פרשת זכור. אולי נפתח קודם כל בפסוקים שנקרא בפרשת זכור. הפסוקים נמצאים בסוף פרשת כי תצא, בסוף פרשת כי תצא, בדברים פרק כף ד', פרק כף ה', סליחה, במכתיר, הפסוקים האחרונים של פרשת כי תצא. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. שלושה פסוקים, אותם נקרא השבת, על שמם נקראת השבת הזאת שבת זכור. וכולנו יודעים שמצוות זכירת עמלק יש לה ייחוס מיוחד. לא סתם ייחוס, ייחוס מיוחד. יש עוד הרבה דברים שהתורה מצווה עלינו לזכור. נדבר על זה עוד מעט. על פניו עקרוניים לפחות לא פחות, ואולי כלליים הרבה יותר. התורה מצווה עלינו לזכור את מעמד הר סיני. נכון? שמר לך פן תשכח. ובכל זאת אין חיוב קריאת התורה שבו מקיימים את מצוות זכירת מעמד הר סיני. התורה מצווה עלינו לזכור את יום השבת. אבל אין חיוב קריאת התורה בשביל זה. התורה מצווה עלינו לזכור את מעשה מרים. זה לא רק מעשה, זה עולם שלם. זה שמירה מלשון הרע, שזה היסוד של הכל, שהיא כנגד כל האווירות וכו' וכו' וכו', ולא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר, אלא לשון הרע. אבל אין חיוב קריאת התורה. מי שמקפידים להגיד את הזכירות, כמו שראוי, כל יום ויום מזכירים את זכירת מעשה מרים. אבל אין חיוב קריאת התורה. וכך הלאה, תורה מצווה עלינו לזכור את חטא העגל. וודאי הנושא אולי הכללי ביותר שיש. כנגד אנוכי השם וכנגד לא יהיה לך, ככלה שזינתה תחת חופתה. איך אומרת התורה? וביום פוקדי ופקדתי, ואומר הרמב"ן, אין לך דור שאין בו מאבון העגל, ואין לך בו מפרעון מעשה העגל. בכל זאת אין חיוב קריאת התורה. עד כדי כך שלא רק שיש חיוב קריאת התורה של פרשת זכור, אלא שלרוב הפוסקים זאת היא הקריאה מדאורייתא. אני רוצה להדגיש יותר, זאת היא הקריאה היחידה בשנה מדאורייתא. יש פוסקים שאומרים שגם פרשת פרה שנקרא בהמשך בשבת הבאה של ארבע הפרשיות, אבל רוב הפוסקים מסכימים שזכור היא ודאי דאורייתא. אז השאלה היא לא רק על הייחוס של הזכירה, אלא גם התקנה שתקנו חכמים שהזכירה צריכה להיות דווקא על ידי קריאת התורה, ושקריאת התורה היא מצווה מדאורייתא. בדרך כלל כל קריאות התורה הן מדרבנן. בכלל גדול אצל מדרבנן זה לא פחות חשוב. חביבים דברי סופרים מדברי תורה. אבל מדרבנן יש לו תוקף מסוים, ומדאורייתא יש לו תוקף אחר. מה העניין שזכירת עמלק זכתה לזה, ומה העניין בזכירת עמלק? אנחנו לקראת שבת זכור. אני אגיע לכל השאלות האלה, אני רוצה קודם כל לפתוח ברשותכם בפסוקים שנקרא, במה צריך לזכור, מה הסיפור הזכירה. אז ובכן קראנו, זכור את אשר עשה לך עמלק, אני חוזר לפסוקים ברשותכם, כ"ה י"ז, בדברים, בדרך בצאתכם ממצרים. חשוב מאוד לתורה לספר לנו מתי זה היה. זה היה בדרך בצאתכם ממצרים. לא כל הזכירות שמדברים איתנו עליהן מזכירים לנו שזה היה בדרך בצאתכם ממצרים, וחשוב להבין למה זה חשוב. אבל תשימו לב גם למעברים מלשון יחיד מלשון רבים. זכור את אשר עשה לך בדרך בצאתכם. אשר קרחה בדרך. זכור את יום השבת לקדשו, מספיק. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, מספיק. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, ולהלן הפירוט. כלומר בתורה עצמה זו זכירה מיוחדת מאוד. שלשון יחיד ולשון רבים צריכים להתברר. כשמתארים את מה שהוא עשה, זה חוזר ללשון יחיד. אשר קרחה אותך בדרך. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. מפירה שלפחות הלא ירא אלוהים חוזר להיות מוסב על עמלק. אתה עייף ויגע, והוא אנטי יראת אלוקים. יש מפרשים שרואים את הכל כהמשך אחד. ומתי חובת הזכירה הזאת חלה עליך? תמיד. אז מה אומר הפסוק האחרון, בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך? בוא נראה, והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. כלומר, מצוות מחיית עמלק היא תתרחש אך ורק בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, כשיש שלום עם כל האומות, ויש לזה תנאים ברורים, וישראל יושבים על אדמתם. אולי אגב בכלל אין את זה לפועל, כי בסנחריב הוא בלבל את כל האומות. וכיוון שהוא בלבל את כל האומות, איננו יודעים מי זה ומי זה. זה נפקמינות להרבה דברים, המון סוגיות בגהירות נינוחות לנו על כל אחד מאיתנו, בגלל הכלל ההלכתי של בסנחריב הוא בלבל את כל האומות. הוא הדין לגבי דין מחיית עמלק. בכלל צריך לדעת, לפני שממשיכים, ישנן שתי מצוות. ברמב״ם זה נמנע כשתי מצוות. יש מצוות זכירת עמלק, יש מצוות מחיית עמלק. ובאופיין הן שתי מצוות שונות זו מזו, מקצה אל קצה. מצוות זכירת עמלק איננה תלויה במקום, איננה תלויה בזמן. בסדר? אתה מחויב לזכור, כשאמרתי אתה התכוונתי להגיד זו מצווה על היחיד. נכון שחכמים תקנו לעשות את זה בקריאת התורה בציבור, אבל אם זה לא נעשה בקריאת התורה בציבור, אתה לא נפטר מזה. המצווה לזכור היא מצווה תמידית, ועד רבה, אם מלא הייתה תקנת חכמים על קריאת התורה, לא הייתי יודע שזה ממוקד לאיזשהו תאריך. נכון? אין כאן שום רמז למיקוד. יש פה משהו שגם עליו נצטרך לתת את הדעת. האם צמצמו חלילה חכמים את חלות המצווה? כי על פי התורה, זכור את השם עשה לך עמלק, תמיד. בסדר? ואם זכור את השם עשה לך עמלק תמיד, חכמים הכילו את זה לזמן מסוים. נצטרך להבין את זה. לעומת זאת, מצוות מחיית עמלק חלה רק על הציבור, ולפי רוב הראשונים על המלך, כלומר רק שיש מלך, כמו שעשה שאול, שבהפטרה שלו אנחנו עוסקים בשבת זכור, ובעזרת השם גם אליה ניכנס תוך כדי דברים בהמשך. וזה חל רק בארץ ישראל, וזה חל רק בסיטואציה מסוימת מאוד שמוגדרת בפסוק. כלומר, היא מצווה מאוד ממוקדת, אך ורק ציבורית, זקוקה למלך, לא כל מצווה ציבורית צריכה את המלך עצמו. לעומת מצוות זכירת המלך, שהיא הכל ההפך. היא חלה בכל מקום ועל כל יחיד ועל איש ואישה, ולא כל קשר בכלל לציבור, ודאי לא למעמד משפטי של מלך. ברור שלא סנהדרין וכל הדברים שנלווים לעניין המלך. והמצווה של זכור פה מופיעה בזכור, אחר כך בלא תשכח. כלומר, יש גם מצוות לא תעשה שלא תשכח, ויש מצווה של זכור. והמעניין הוא שיש כבר פרשה שעוסקת בזה. בואו נחזור לספר שלנו, לספר שמות, לפרשת בשלח. גם שם במפטיר, שם מסופרת המלחמה, שם מסופרת המלחמה ברפידים, ובמלחמה ברפידים, ובמלחמה ברפידים, שמתנהלת כשמשה על הגבעה מרים את ידיו ומוריד את ידיו ושרעים את ידיו גבר ישראל וכולי, ויהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב, המלחמה הזאת מסתיימת לא בסיפור אלא בציווי. וכאן בקושי הראשון כבר יש ציווי. בואו נראה את זה. פרק י' ז' בספר שמות, פסוק י' ד'. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אז אין כאן את המצוות תמחה. יש כאן סיפור שהקדוש ברוך הוא ימחה. אבל יש כאן את המצווה, כתוב זאת זיכרון בספר. את מצוות הזיכרון, נכון, לא בפועל זכור. אבל במשפט כתוב זאת זיכרון כבר יש. וחוזרים על זה בשנת ה-40, במצוות החותמות את התורה, וזכור את אשר עשה לך עמלק. לא רק כתוב זאת זיכרון. ויבן משה מזבח ויאמר כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. המגן אברהם, ואני רוצה להתחיל כיוון שאנחנו עסוקים באמת הפעם בהבנת קריאת פרשת זכור ומצוותה. מצוותה, שבת זכור, ואני חוזר לשאלה שבה פתחנו, השאלה שמכל השאלות אני רוצה לרגע אחד להתמקד בה, נגדיר אותה הלכתית. זאת הזכירה היחידה שחכמים הלבישו אותה בקריאת התורה. ועל פי רוב הפוסקים נתנו לקריאה הזאת תוקף של מצווה דאורייתא. ואת זה צריך להבין, זה באמת חידוש גדול מאוד. למגן אברהם יש תשובה. גדולי 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 נושאי הכלים על השולחן ערוך ומהפוסקים הגדולים, המגן אברהם שואל את השאלה הזאת. והוא עונה את התשובה הבאה, השאלה שלו, הרי יש כמה מצוות זכירה, כי זכירות אשר צריך לזוכרם, אני קורא את לשונו, בברכות קריאת שמה ובקריאת שמה, אנחנו מזכירים כמה זכירות, מתן תורה. יש סידורים, בסידורים של הספרדים כתוב שיזכור מתן תורה כשאומר רובן ובחרת מכל עם ולשון, מעשה עמלק, מעשה מרים, שבת, מעשה העגל. הוא שואל, מדוע תקנו לקרוא בתורה דווקא את פרשת עמלק ולא בזכירות אחרות? זו השאלה ששאלה, השאלה שלנו היא שאלת המגן אברהם. השאלה הזאת, תשובתו היא תשובה מעניינת, אבל היא לא מספיקה. הוא אומר שלמתן תורה יש חג, עצרת. לא צריך לתת לו קריאת התורה. לשבת יש שבת, כל שבת. נו, מה אתה עושה עם מעשה מרים? מה אתה עושה עם מעשה העגל? אומר המגן אברהם, בהם לא תקנו כי זה גנות לישראל. ולא רצו לתקן דבר שהוא גנותם של ישראל. זו תשובה יפה מאוד, רק יש בקושי אחד. למה אין חג יש פורים? ובפורים באמת, לפי ההלכה, מי שלא שמע קריאת זכור, יוצא ידי חובתו בקריאת התורה של פורים. בפורים, חוץ מקריאת מגילה, יש קריאת התורה. ובקריאת התורה של פורים קוראים את הפרשה שקראנו עכשיו, לא את זכור של כי תצא, אלא את ויבוא המלא, וילחם עם ישראל מלפידים, וכתוב זאת זיכרון בספר. משמע שני דבר. א', משמע שזה מצוות זיכרון, מה שמחזק את השאלה הקודמת שלנו, אז כבר ניתנה מצוות זיכרון, למה היא מופיעה שוב? ויש חג, יש פורים. אז כמו שיש לחג השבוע את מתן תורה, ולכן לא צריך לקרוא במיוחד, אז יש לפורים את הזמן שבו אתה מזכיר את זכירת עמלק, אז למה צריך לקרוא במיוחד בשבת מיוחד? יש תשובה על זה שמופיעה בחכמים, תשובה מעניינת מאוד, כדי להקדים זכירה לעשייה. זו תשובה שתפתח לנו פתח. will זאת העשייה. זאת העשייה מה? מחיית המלאק. כנראה. זאת העשייה. צריך להקדים זכירה לעשייה, ושבת זכור חייבת להיות קודמת לפורים, כי צריך להקדים זכירה לעשייה. ממילא מי שלא יצא ידי חובתו יכול בדיעבד לצאת בפורים, אבל הוא איבד את המומנט הזה, את המוטיב הזה של להקדים זכירה לעשייה. אני חושב שההקדמה הזו מספיקה, היא מאוד חשובה. הדברים האחרונים שאמרנו עוד יותר מחייבים להבין את מהות זכירת עמלק. זה שבת זכור, שבת של קריאת התורה, זו הנקודה המרכזית, שהרמב״ם אומר בספר המצוות, את מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק, הרמב״ם מצמיד את עצמו לפשט. והרמב״ם אומר הוא שציוונו לעורר הנפשות במאמרים לסנותו. אבל מאמרים זה לא קריאת התורה לכם, אלא בדיבור. והרמב״ם שואל, מאיכן אתה יודע שזה בדיבור ולא רק בלב? אומר הרמב״ם, כי כבר כתוב לא תשכח. אז ממילא שכחת הלב אמורה, אז אני מבין שזה בדיבור. אבל אנחנו יודעים שאנחנו נוהגים כתקנת חכמים, שלא מסתפקים רק בזה שאני כותב על זה, או אומר על זה, או מדבר על זה, אלא שאני צריך ללכת אל את הכנסת, ומשתדלים להקפיד על זה, וצריך להשתדל להקפיד על זה, נשים ואנשים, ולשמוע קריאת זכור, ולהקפיד שלא יפריעו בקריאת זכור, וכו' וכו', וששליח הציבור מתכוון להוציא בקריאת זכור, ובברכות של קריאת זכור צריך לכוון. זה מחייב הבנה גדולה. מה זאת זכירת עמלק? וכיצד זכירת עמלק מהווה את ההקדמה הנכונה לפורים? עכשיו מקודם את הניגון של מי ש שכבר הרבה שנים הפכו אותו לאצילני אצילני מקליפת המן עמלק, זוכרני לקבל קדושת פורים באמת, או זוכרני וזכני לקבל קדושת מרדכי ואסתר. קדושת מרדכי ואסתר היא האנטיתזה לקליפת המן עמלק. קדושת פורים היא האנטיתזה לקליפת המן עמלק. והזכירה היא זו שתיתן לנו את היכולת להיכנס לפורים. כשאמרו לנו להקדים זכירה לעשייה, אמרו לנו לא תצליח להיכנס לשמחת פורים, למהות פורים, להבנת פורים, בלי לעבור את התהליך של מחיית המלך. של זכירה מחיית המלך. לכל הדברים האלה אוסיף רק תוספת קטנה אחת. יש לנו גם הפטרה מדהימה השבת. וההפטרה היא הסיפור של שאול ואגג. ברור שבאופן כללי עניין ההפטרה בשאול ואגג ודאי זה הכנה לפורים. מן במדתה האגגי מעורר את כולנו לזה שאגג נותר, אבל לא זו כל ההפטרה. יש בהפטרה עוד ועוד ועוד יסודות מאוד גדולים שכנראה קשורים לפרשת זכור. הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים. אגב, תמיד יוצאת הפרשה הזאת בשבתות של ההכנה למשכן ולקורבנות. הנה ישמוע מזבח טוב מכל הצון הזה, חמל שאול על אגג ועל הצון, שמע בכל העם. שאול משוכנע, משוכנע, משוכנע שהוא הקים את דבר השם. זמן קצר, אם רוצים ללמוד את ההפטרה לבד צריך לעסוק רק בה, זמן שלם. אני רוצה רק להזכיר נקודה אחת שכולם מכירים. כששמואל בא אל שאול, הרי שהוא כל הלילה לא ישן כי הוא יודע מה הוא הולך לעשות, ולהעביר את שאול מממלכתו, שאול משוכנע ששמואל בא כדי לחגוג את קיום דבר השם, לא את הניצחון. ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. כלומר, זה יוזמה של שאול לפתוח במשפט. ש... שאול משוכנע שהוא הקים, לא סתם קיים, הקימותי את דבר השם, נתתי לדבר השם בעולם תקומה. חייו של שאול ברגע הזה מתחילים במשפט המדהים, בן שנה שאול במולכו. שם זה לא דרשה שהוא לא בן שנה. שאול לא היה בן שנה כשהוא בלך. כי הוא גם לא היה בן חצי שנה כשהוא חיפש את האתונות. אז הוא לא היה בן שנה כשהוא בלך, גם למי שנורא רוצה להבין שהוא היה בן שנה. בן שנה שאול במולכו, אומרים לנו חז"ל, תמימות של בן שנה. צדקות של בן שנה. נחבא אל הכלים. גבוה, בחור וגבוה, משכמו ומעלה, מכל העם. כל זה חלק מההפטרה. והקושי של הנחבא אל הכלים הזה, של הבחור מכל העם, של הגבוה משכמו מכל העם, בקיום זכירת ומחיית עמלק, הוא ההפטרה של הפרשה. זה מאוד מעניין. בדרך כלל הפטרות באות בנחמה לתאר דברי הנביאים המנחמים אותנו על מצב. ההפטרה שלנו באה לתאר בתור הפטרה לפרשת זכור את אי קיום הזכירה. הנחמה היא שנצח ישראל לא ישקר. אבל שאול, המלך הראשון שצריך להקים את דבר השם, הוא משוכנע שהוא הקים את דבר השם, קורע השם את ממלכות ישראל מעליו. מי שלא שם לב לזה לא תופס שאנחנו בשבת הכנה לפורים. זה לא של מלך. זאת שבת הכנה להגיע למושג של זכירת המלך, ששאול מובא שם כדי להראות לנו כמה שזה קשה. כמה המציאות הזו, כמה המצווה הזו מסובכת. עד ש, ואני חוזר להתחלה, זו הזכירה היחידה שהיא יכולה להתרחש ולהתקיים, ותקנת חכמים הפכה לנוהג פשוט בכל קהילה וקהילה בישראל, אך ורק על ידי התכנסות וקריאת התורה מדאורייתא. יחידה בשנה. זה עצום. היסודות האלה נדמה לי יכולים לשפוך אור גדול מאוד. כי באמת, בשביל להיכנס קצת לפור. מה זאת זכירת עמלק? מה זה עמלק? חז"ל מגדירים את עמלק יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. זכור את אשר עשה לך עמלק. בדרך בצאתכם. עמלק פוגש אותנו תמיד בדרך. עמלק אנחנו פוגשים בפעם הראשונה ברפידים. זו הפגישה הראשונה עם עמלק. תיאור מצב של חצי דקה. אנחנו אחרי יציאת מצרים, נכון? אנחנו אחרי קריאת מצרים. אנחנו כבר אחרי המשבר שבא בעקבות הגאולה שלא הצליחה כביכול. זו שהייתה ליד היד. אנחנו כבר אחרי גילוי הכוחות המיוחדים שלנו. דבר אל בני ישראל וישאו. אמונתנו, דיברנו על זה הרבה, גם בשבוע שעבר, אמונתנו שלנו היא זו שקראה את הים. זוכרים? רק מכוחה משה רבינו נטע את ידו ובקע את הים. אנחנו, כל אחד גילה את הנחשון בין המנדב שבו. אנחנו יוצאים מים סוף, ושואפים שאיפה אחת מאוד מוגדרת. זה עם עם שאיפה מאוד מוגדרת, בלי בלבולים. שואפים מקדש. לא פחות, מי שיודע לשמוע את שירת הים, שומע בשירת הים מילה אחת, מקדש. אונקלוס בפשוט יודע לתרגם את זה אלי ואנבהו של תחילת השירה, זה אלי ואבנה לו נווה, ואבנה לו מקדשה. כי הוא יודע את סוף השירה, מקדש השם קונן מידך, מכון לשבתך פעלת השם. זה לא שירה של אנשים שמתפעלים מההצלחה הבינלאומית המסחררת של ההסברה. שמוע מימין גזון, חיל אחז יושבי פלשת, כן, אבל לא לזה אנחנו חותרים, יש לנו חתירה מאוד מוגדרת, אנחנו בדרך להשם ימלוך לעולם ועד. ושם יהיה מקדש השם, שיהיה כנגד מקדש למעלה של כוננו ידיך, ואז השם ימלוך, אמירות מאוד ברורות. בתווך, בין קריאת ים סוף ופרשת המן, לבין ההגעה למתן תורה, מגיע המלך. הוא מגיע משום מקום. בכלל, הנקודה הראשונית שצריך לשים לב שעושים בהמלך, זה בעיית המקום שלו, הומלס. אדם מסכן. אין לו מקום נלך. בדרך בצאתכם ממצרים הוא מסתובב באדמות סיני. לימים, בשנת ה-40, הכנעני מלך ערד, שרש"י אומר שהוא העמלקי, הוא הצטין לאזור ערד, כנראה בגלל השלג. מערד בשנת ה-40 הוא הולך לטייל בגלבוע בתקופת שאול. בחור חסר זהות באופן קשה. אצל המן הרשע הוא בטהרן. אין פעם אחת שיש שתי עמלקים, שתי תקופות, באותו מקום. הוא בכל פעם הופיע בכלל בהקשר אחר לגמרי. הוא בעצם הופיע בלי הקשר. זו הנקודה הזאת. הוא לא בא להילחם לא על טריטוריה, כי אין לו טריטוריה. הוא לא בא להילחם על עצמאות לאומית, אין לו דבר כזה. לא פגש לו דבר כזה. הוא מגיע למלחמה. בדור המדבר אנחנו פוגשים המון מלחמות עם מגמה. בדור. זו מלחמה על שטח, זו מלחמה על לעבור או לא לעבור. פרו. זאת מלחמה מוגדרת. רשעות, אבל מלחמה מוגדרת. כל העמים האחרים בדרך לארץ, מואב, עמון, סיחון, הכל. ודאי, כך אחר כך, במקומות האחרים, בספרים האחרים, אצל המלך אף פעם לא פוגשים. הוא מופיע בדרך, ולא סתם בדרך, אלא בדרך למתן תורה. בדרך בצדכם נמצא. מה הוא עושה? לפי התורה. הוא מחליש. הוא מזנב. הוא מזנב בך כל הנחשלים אחריך. ולי מה התחדש במצוות זכור בקריאה שלא מופיע בפרשת ויבוא המלך? בפרשת ויבוא המלך כתוב כתוב זאת זיכרון בספר. בפרשת זכור כתוב זכור את אשר עשה לך. אשר קרה. ואני מה עם מצוות זכירת המלך? בדרך למחיית המלך מן העולם, ומאז שבא סנחריב ובלבל את האומות, מחיית המלך זה מוסר, שצריך להבין אותו במובן הכי עמוק שלו. אתה צריך לזכור את המלך שבך. המלאק עשה בך אישית משהו. וכל עוד לא תוודא את מה הוא עשה בך, אתה לא תגיע לנקודה. הזכירות האחרות בתורה, לא עוסקות בזה. בסחירות האחרות, אני צריך לזכור את מעשה מרים כדי להימנע מלשונה. אבל זכירת עמלק בפני עצמה, כשתזכור את עמלק, תמחה אותו מלבך. עצם הזכירה תיצור בך מחייה. כלומר, אני צריך לעבור תהליך של מחיית עמלק, אני צריך לעבור תהליך של זכירת עמלק ושל מה שיש בי מהמציאות של עמלק, כדי שבעולם תתקיים המציאות שפעם אחת התורה קוראת לה מחור אמחה ופעם אחת התורה קוראת לה תמחה. לא ברור שיהיה לי סיטואציה להגיע לתמחה. והקדוש ברוך הוא אומר, אני מחור אמחה. חלה על הציבור בזמן של מלך וכולי תמחה. אבל אין אפשרות להגיע למחיית עמלק מן העולם אם אתה לא עוסק בזכירת עמלק שתביא למחיית עמלק שבך. עמלק זה יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. עמלק זה יצור עם חיישנים כאלה, שכשאתה והמקדש הולכים להתקרב, כשאתה והתורה הולכים להתקרב, יש לו חיישנים כאלה שמפסיקים את הרומן לפני שהוא מתחמם. זה כוח אדיר שאין לו הגבלות, לכן אין לו גבולות, לכן הוא קיים בכלל ללא קשר, לא למקום ולא למצב ולא לשום דבר שמגביל מצווה למציאות. הוא בכלל לא קשור למחיית עמלק הכללי, אבל הוא ההקדמה, העמלק הכללי של העולם, המציאות הזאת, המציאות הזאת של האשר קרחה, המציאות הזאת של העמלקיות של העולם, לא תוכל להימחות ללא קיום מצוות העשה הפרטית שלך. ועוד רגע אני אנסה להבין למה היא חייבת קריאת התורה, חכו. אבל זה לא יוכל להתקיים אלא בצורה הזאת. שהזכור את אשר עשה לך עמלק אצלי הוא באמת, אז אצלי נפעלת פעולה פנימית של מחיית עמלק, של ביטול של עמלק. זה נשמע נורא, לי יש עמלק. אתם זוכרים את ההפטרה? אנחנו עוסקים לא בי, אני עוסק אפילו בשאול המלך. זה נשמע נורא, אבל זה יסוד אדיר. אתם יודעים למה צריך קריאת התורה? בשביל זכור? כי אני יכול לזכור, ואני יכול לפעול, ואני יכול להגיד, אבל כדי לשנות את המציאות בעולם, אני צריך תורה. ולכן רק זכירת עמלק מתקנה שהיא תבוא על ידי קריאת התורה. רבי מלובביץ, זכותו יגן עלינו בשיחה מדהימה בסוגיה, מסביר על פי זה גם למה זה דווקא מצווה דאורייתא, על פי רוב הפוסקים. הוא מנתח באריכות את ההבדל בין מצוות דאורייתא למצוות דרבנן, לא ניכנס. הוא מוכיח דבר מאוד מעניין, יש מעלות למצוות מן התורה, יש מעלות למצוות דרבנן. ככלל, מצוות דאורייתא, דרך זה שזה מצוות מן התורה, זה שהן יכולות לשנות את המציאות, את החפצה. מצוות דרבנן, דווקא מפני שאנחנו תיקנו אותם, הן משנות את ההתעוררות שבי. מה שנקרא בלשון התלמודית את הגב. דוגמה. אין מדאורייתא מצווה לברך שום ברכה, חוץ מברכת המזון אחרי האוכל. אבל אין מצווה לברך על פרי לפני שאני אוכל. גם אין מצווה לברך על המצוות. יש מצווה לקיים את המצוות. אין מצווה לברך. המצווה עצמה משנה את המציאות. הברכה תפקידה הוא לשנות אותי. עושים את ההגדרה? זה הגדרה נפלאה. גם אם אני לא אברך לפני קיום מצווה על הפרשת תרומות ומעשרות. הפרשתי תרומות ומעשרות, בוודאי. וקיימתי את המצווה מדאורייתא, אין שום שאלה. ובקיום המצווה הזאת של הפרשת תרומות ומעשרות, שיניתי את המציאות, הפכתי אותה מחול לקודש. אז מה עשיתי בברכה? עוררתי אותי. כלומר, יש בדי רבנן משהו שאין בדי אורייתא. אבל מה יש בדי אורייתא? את הכוח לפעול בעולם, את הכוח לשנות את המציאות. כשהפוסקים קובעים שזכירת זכור של עשה לך המלאק צריכה להתרחש דווקא על ידי קריאת התורה. וקריאת התורה הזאת יש התוקף של דה אורייתא, הם מדברים בדיוק על מה שדיברנו עכשיו. זה שינוי הטבע להצליח למחות את העמלק שלו. זה הפוך מהטבע. קליפת העמלק הזאת היא לא מציאות שנובעת מצורך אסטרטגי, גיאוגרפי, לאומי, דמוגרפי, כמו כל אחד מהדברים האחרים שיש. היא מציאות שבעצם קיומו של העולם היא חדורה. זה עומק הרעיון שחזל אומרים שכתוב ראשית גויים עמלק. הראשית, דיברנו יותר מפעם בביקורים, בראשית, בכמה פעמים, הראשית זה הכוח לדעת שהיסוד, ההתחלה, הכל, ההתחלה זה בעצם הוא. ממילא הכל אחר כך מובן. חטאו של קין שהוא לא יודע להביא את ראשית פרי האדמה, אנחנו זוכרים את זה. מזה הוא יגיע לכל מה שהוא יגיע אחר כך. יכול להיות שהוא הביא מסעיות של מנחה להשם, אבל לא את הראשית. יכול להיות שאבן דיברנו הרבה פעמים, הביא הרבה פחות, אבל הוא לא הביא את ביקורי הצון. את ראשית ביקורי האדמה מביאים בית השם אלוקיך. דיברנו על זה שהראשית, שזאת הכרת הטוב, זה היכולת, זוכרים? זה היכולת להבין שההתחלה, ההתחלה, זה שהתעוררתי, ההתחלה, זה לא בשליטתי. זה המודה אני, שאם אני מצליח, נפלט לי בבוקר מיידית. זה המודה אני שאם אני מצליח, אני פותח בו את היום, ובפתיחת היום במודה אני, הפתיחה הזאת במודה אני, קובעת בעצם את הראשית. זה לא אני. זה אתה. אחר כך אני יכול ליטול את ידיי, ובעשר אצבעות לי יש לעשות את הכל בו. ראשית גויים עמלק. כלומר, רק עמלק יכול לגעת בנקודה הזאת. כדי להינצל ממנה, אני צריך שני דברים. א', לקרוא בתורה. אני לא יכול בלי ספר תורה. זה לא אני, זה לא הכוחות שלי. זה לא יעזור לי 1,000 פעמים להגיד את זה. אני צריך לקרוא בתורה. ישראל דאורייתא וקודשא בריך הוא חד. אני צריך לקרוא בתורה, ואם אני מברך על הקריאה הזו, אני צריך לכוון להוציא כל אחד ואחד. ולקרוא בתורה מדאורייתא, כמו שאמרנו, כי מצווה דאורייתא היא התפקיד שלה הוא לשנות מציאות. עכשיו לא לעורר אותי, עכשיו התפקיד שלי זה לעבוד ולעבוד ולעבוד עד שאני מגיע לקבל מציאות אלוקית בעולם. אמרנו שבתורה זכירת עמלק היא המצווה הכי תמידית שיש. והנה באו חז"ל ולכאורה צמצמו אותה, צמצמו אותה, צמצמו אותה. מבינים מה אנחנו אומרים? זכירת עמלק היא באמת המצווה הכי תמידית שיש. זכור את אשר עשה לך עמלק ללא תנאים, ללא מקום, ללא גבול. בדיוק כמו שהעמלק הוא ללא תנאים, ללא מקום, ללא גבול. זכור אשר עשה לך עמלק כי כל פעם הוא מקרר אותך בדרך באמצעיתכם ממצרים. ובנעשה. מיקומו הוא רפידים. מיקומו הוא רפו ידיהם. לעומתו צריך את ידי משה. לידי משה אין כוח, רק כאשר מסתכלים ישראל כלפי מעלה. יודעים מה זה מסתכלים כלפי מעלה? תמיד הבנתי שמסתכלים כלפי מעלה, הכוונה מתפללים. מי שלומד את הרמב״ם היומי לפי פרק אחד, עכשיו אנחנו בהלכות תפילה. הרמב״ם מזכיר את דברי חז"ל שכשמתפללים לא נושאים עיניים, בדרך גברות. ההפך, משפילים עיניים למטה. את הלב מפנים למעלה. נו, אז איך ישראל הסתכלו כלפי מעלה? הם לא הסתכלו כלפי מעלה ומתפללו. הם הסתכלו כלפי מעלה, כלומר, הם הסתכלו כלפי השורש של הכל. השורש, הלמעלה מהכל. בשורש, בשורש של השורש של השורש, המלאק הוא המפלצת שהגיע לעולם כדי לנסות להפיל אותי, אבל בעצם בשורשו, גם הוא רוצה להפוך את הכל לטוב. אתם מבינים מה זה להסתכל כלפי מעלה? כלפי מעלה של העמלק. אתם זוכרים את הנחש? וכי נחש ממית? וכי נחש מחייב? אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, היו מתרפאים. מסביר האדמו"ר הזקן כלפי מה מעלה? כלפי השורש של הנחש. לא כלפי מעלה. יהודי לא צריך להסתכל כלפי מעלה בתפילה, מה אנחנו במשחק ילדים? יהודי לא מסתכל כלפי מעלה, יהודי מסתכל כלפי מטה, ליבו מסתכל כלפי מעלה. הוא לא זקוק לדברים האלה. אבל כאשר אתה רוצה לבטל את הנחשים, אתה מתעסק בשורש של הכל, ובשורש הכל טוב. בשורש של השורש של השורש. זה לא פה, את זה אי אפשר לעשות, אלא אם כן יש לך ספר תורה, שירדה מהשמיים. לא תורה שבעל פה, תורה שבכתב. מזה יבוא תורה שבאתו. פורים הוא הכוח שלנו לקבל אחר כך. אתם מבינים למה בפורים אנחנו נקבל את התורה מהעבר אחר כך? כי מה מפריע לי לקבל את התורה מהעבר? המכונת קירור שעובדת לי ככה כל הזמן בדרך. היא עובדת בעיקר שהביופסיה תקינה. שיצאת ממצרים, שניצחת, זהו. אתם יודעים לאיזו חולשה אפשר אז להגיע כשאתה חלש? אתה חושב שאתה חזק, ואתה לא באמת, ואז החיילה קדימה. אז הנבל הזה בא ולוקח כל חלקה טובה. זאת המלחמה. זה עמלק. ככלב הלוקק, עוד בקיקה, עוד בקיקה, כלום. אתם זוכרים שכשהיינו ילדים ביקשנו רק לק? לא ביס, יש ביס ויש לק. שני דברים אחרים לגמרי. נכון, הכי לא יפה זה לבקש לק ולקחת ביס? המלק לא לוקח ביסים, הוא רק עושה לקי. לק. אגב, היום לק זה לילה, אבל לא משנה. זה לק, הוא עושה כזה לק, זהו. אף ביס הוא לא עושה. אין לו שום עניין בביס. הוא רוצה אותך לאט לאט פרות. כך. חוץ מזה הכל בסדר. אין אפשרות להגיע למחו אמחה בלי שאתה לבד עוסק במחיה. שבך. אתם יודעים מה קורה אצל שאול? אצל שאול קורה דבר פלאי, אבל לפני שאול. מה בעצם קורה במתן תורה? במתן תורה עליונים יורדים לתחתונים, ותחתונים עולים לעליונים. שם אחרי דק מודיע. אתם רוצים לצאת ממצרים? שמחה, אני לא מפריע. אתם רוצים לכבוש פה? אין שום בעיה. אתה, אדוני שאול, הולך להקים בית מקדש, אה? מלך. ומה יהיה כשיהיה בית מקדש? תרומה תצווה, יש שריעת שכינה בתחתוניים. זה מה שאתה רוצה פה, אה? עליונים ירדו לתחתוניים ותחתוניים יעלו לעליונים. ויהיה ונועד אותי. ויהיה ובבוא משה אל אוהל מועד, והכל נשמע מתדבר אליו. שם החיידק מגיע. אין לו מיקום. וצריך את כל רופאי הזיהום מלא אדמות כדי להגיע ליכולת כבר לחסל את זה. אבל צריך קודם לדעת את הזיהוי, איפה הוא? לכן קריאת זכור תחול גם תמיד בפרשיות של המשכן. אבל על מה אתה מדבר? יהודי עוסק בעמלק? מה, יהודי מתכוון למרוד בקונו? על מה אתה מדבר? יש פה יהודי שמתכוון למרוד, יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו, מה? זה לא לעניין, מה אתה רוצה? בין שנה שאול במלוך. שאול באמת, באמת הבין שהוא הקים את דבר השם באופן הכי טהור בעולם, ואין פרשה יותר טרגית מההפטרה שנקרא שם. שאול מצווה את הציווי הקשה ביותר שאי פעם יביא אישה מצווה. אני חושב שזה הדבר הכי קשה, זה יותר מהקדה. אני לא יודע אם מותר להגיד את זה. שאול מצווה למחות הכל. אנשים, נשים, בטח. אי אפשר לתפוס את זה. הוא עושה את זה. מלא. מי שבאמת מבין את ההפטרה, ששאול היה איזה מין יהודי צמחוני נחמד כזה. יכול להיות שמדבר על איזושהי בעיה שיש לו באופן אישי, וזה בסדר, אבל זה לא קשור. כי זה יהיה מזעזע לחשוב ששאול חמל על הצון והרג את הטף. זו הדמות האחרונה שאני רוצה לספר. זה לא דמות של בן שנה שאול במקום. מי שסיים לעשות הכל השאיר צום? ובכלל כל מי שחושב שהחמלה הייתה בגלל שהוא חמל על צום פשוט לא מבין מה כתוב שם. כי הוא הרי אומר שהוא שם את כל הצום כדי מחר להקריב קורבנות. אז הוא היה צמחוני רק ללילה. נגמרה הצמחון. כלומר, כל הסיפור, הצון והחמלה, הוא בכלל לא החמלה במובן הפשוט הזה שמישהו התכוון אליו אי פעם. ברור, יש לכם שאלה על הגל? עוד מעט. שהוא חומל על הצון, הוא חומל על הצון כי שאול מבין הבנה אדירה. נכון, שמואל אמר לשאול לגמור הכל. מישור ועצר עולה עד יונק, מזעזע, נכון. לא מובן, אי אפשר לתפוס את זה. וגם אי אפשר יהיה לתפוס את זה. אבל את זה אמר שמואל לשאול, אז מה עשה שאול? שאול רואה את העם והוא מבין לאיזו מדרגה גבוהה מגיעה. והעם שביחד עם שאול, המלך הראשון, האהוב על העם, העם שביחד עם שאול מצליח להגיע למדרגה שהוא קיים מצוות מחיית המלך. עכשיו הולכים למקדש. העם רוצה שגם מהמציאות הכי נמוכה בעולם, הכי נחותה, מהצום הזה, נעלה את הכל השמה. וואי ורבותיי, זה עם שלם שמחזיק את הצון ולא נוגע בשלל, לא נוגע בדבר, לא נוגע בפרט אחד. מתואר בהפטרה, תעברו על הפסוקים, על עם שלא נוגע בחפץ. עם שלם, מלך ומלחמה, הכי קשה שיש. כל זה מנהל שאול, בלי רזומה מלכותי מפואר. למה הוא השאיר את הגג? ברור, כי הוא מחכה לשמואל. והוא קורא לעם ללכת, והם הולכים ביחד לקראת שמואל ומחכים לשמואל. והוא מחכה שאת אגב ישוסף שמואל ולא הוא. אלא מה עלה בדעתנו? שעל האכזר הזה אגג וחמן. ועל אנשים לא. אם זה הסתדרנו בכיתה א', מה הרעיון הזה בכלל? מאיפה זה בא? מה מפעיל כל כך? אז מה הקושי? אתם יודעים מה זה שמוע? אתם יודעים מה זה זבח? זבח זה להגיע באמת, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. זבח, חלב אלים, זה להבין מהטוב ביותר שיש את הכל הקדוש ברוך הוא. שמוע זה להבין שזה נכון, יש לך עבודה חשובה מאוד לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם בשכלך. זו עבודה מאוד חשובה. מאוד מאוד חשובה. הרב אומר בהלכות תמורה, אף על פי שיודע האדם שהכל גזירת הכתוב, מה שיוכל להבין בשכלו, יבין, אבל לעולם לא יגיד שזאת הסיבה. למה זה חשוב להבין בשכלו? כי גם את השכל אני צריך לשעבד לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותי כדי שעשבד רק את הרגליים ואת הידיים. גם את מחשבותיי אני צריך לשעבד. יפה מאוד. וכאן מגיע הקר הכי ידים בעולם. קבלת עול. הקדוש ברוך הוא אמר לא. זה סוף החטא. זה הסוף. זה מה שמתחיל בין מלך שבטל למלכו של עולם ואיש פרטי עם אין סוף סוף. יודעים באיזה פסוק תסתיים פרשת הפטרת זכור? ושאול שב אל ביתו בבעת שאול. פסוק טרגדיה. מלך ישראל הוא מי שאין לו על גביו אלא אלוקיו. הניסיון של הגדול מבני האדם, שאול המלך, בחור וטוב משכמו ומעלה גבוה מכל העם. בן שנה מי שאין לו חטא אלא זה. זה הניסיון של הצילני מקליפת המן המלאק. סברה, צכת. מה זה המן? המן? זה למי יחפוץ המלך לעשות עיקרם יותר ממנו. מה יש? אסור לי לעשות גם את התוכנית הפוליטית שלי? מה הבעיה? מה שאני מציע זה הצעה שטובה לאומה. אבל 10 שניות לפני ההצעה שטובה לאומה, אני שנייה אחת בודק גם איך זה מסתדר לי במרכז המפלגתי וגם במסורת הבא, מה הבעיה? שם הנקודה המבחינה, זה הכל. זאת הנקודה. אתם יודעים מה זה מרדכי ואסתר? הצילני מקליפת המן עמלק וזכני להידבק בקדושת מרדכי ואסתר. אתם יודעים מי זה מרדכי ואסתר? זה שני האנשים הכי לא הגיוניים בעולם. כלומר, הכי הגיוניים והכי לא הגיוניים לפניך. אבל לפי הסדר הזה, קודם כל לא הגיוניים ואז הגיוניים. לא מובן, אני אסביר. מה ישראל מתבחרים? תמיד היהודים מתבחרים. יש להם המון קשרים בשלטון. יש להם שר מאוד חשוב בשם מרדכי. ויש להם מלכה שהחשורוש מאוד אוהב. קשרים לא רעים. ויהודה לדניסן מפיל המן פור מזעזע לפתרון סופי. ונחזור אחרי זה. לכן המלך רוצה את הפתרון הסופי, כי הוא בכלל לא עושה דברים מוגבלים, הוא עוסק בנקודה הזאת. האם אני אהפוך את הכל לאלוקות? הכל! הכל לאלוקות? או שאני הולך לעשות הסכם פשרה. פשרה דיפלומטית. הרוב אלוקות, קצת לא, קצת כן, אביס עלי. זה כל משהו שם. קצת קור. יש שירים טובים, נכון? המלכה והשר. יהודה לניסן, הגזירה, בפלפור. מה הדבר הראשון שאני הייתי עושה היום? יש עוד שנה, 12 חודשים. ברור שהייתי קורא לתפילות, ברור שהייתי מזעיק סק ואפר, ברור. אבל במה הייתי פותח? לא הייתי פותח לפחות בכמה קשרים ככה? לפני שאתה עושה כינוס תפילה בכותל? לא כדאי קודם כל בשקט לעשות... יודעים מה החידוש של הסיפור במרדכי? אני אגיד לכם עוד שנייה, קודם כל אסתר. אסתר היא החילוי. היא אומרת למרדכי, אני הולכת אל המלך, אבל אתם צומו עליי 3 ימים לילה ביום, קיבלתי. אם יש תפילה זה טוב מאוד. ליל הסדר, צומו עליי. בסדר, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אם אין ישראל למה פסח, צומו עליי, קיבלתי. גם אני ונערותיי עצום כן. אני מאוד מעריך את המפקד בצהל שאומר אחריי, אני מאוד מעריך. במחילה זה לא הגיוני מה שאת עושה. כמו דבר כאן. אפשר לדבר עברית של ילדים גדולים? הרי את הולכת אל המלך. ולמה את רוצה שהוא יקרא לך? כי הוא מאוד רוחני. רוחני זה אגב שם המנהיג בטהרן. למה את רוצה שהוא יקרא לך? היום כשאומרים לי רוחני, אני חושב על יום ש... יש המון רוחני. למה את רוצה שהוא יקרא לך? למה את רוצה שהוא יקרא לך? כי את יפה, נכון? ואני מדבר עברית. כי את הכי יפה מכולם. נכון? תגיד לי, את שאלת יועצת לפני שעשית את זה, איך את תראי אחרי 3 ימי איתכם? מה היא הייתה? 3 ימי צום? היא הייתה, חזל אומרים, ירקוקת אחרי 3 ימי צום. בית דין לא יעזור. מה היא גלון? לא הבנתי. את הולכת כדי שהוא יגיש את השרביט. אבל לפני כן, את דואגת להיראות, השם ירא. מה שנקרא, חוץ מזה הכל בסדר. מה היגיון? לא הבנתי את הגיון שלו. צומו עליי קיבלתי, נערותיי, ואני אחרי זה אשלים 10 פעמים, 3 ימים. אז הייתי מתפעל. אבל עכשיו, קוסמטיקאים, קוס קפה. ותקשיב, ככה עושים השתדלות. אז תגידו, טוב, מרדכי ואסתר הם רוחניים, הם לא יודעים לעשות השתדלויות. ממש לא. המשנה למלך והמלכה, אנחנו רואים מגילה שלמה שכל המגילה זה רק איך עושים פויק. יודעים מה הסיפור של מגילת אסתר? שהם יודעים מה עיקר ומה תפל. ואת זה מנסים ללמד אותנו. זה קדושת מרדכי ואסתר. קדושת מרדכי ואסתר זה שרופא טוב שואל מה הסיבה למחלה? והסיבה למחלה היא אחת שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. סטו. זהו. שום סיבה נוספת. כל השאר פרשנים ובניינים פרשנים. אתם יודעים מה זה קדושת מרדכי ואסתר? שאין להם שום בלבול בין העיקר לבין התפל. מי יודע שאין את זה? עוד 5 דקות, רגע, תן. אני למשל ממש בעד המשיח. קודם כל בחירות, אחרי זה נכון. לא תופסים את זה? זה קליפת המן המלאק, זה המלאק. זה המלאק בכמויות. עם זקן, בלי זקן, מה זה משנה איך הוא מופיע? עם מילים יפות. מה זה כמו שעשו? חשבתם פעם על השם של החג הזה, זה בכלל דבר. פורים על שם הפור. הפור היה הגורל, מה? להשמיד. תגידו, אולי נקרא לחנוכה חג אנטיוכוס? או חג הגזירות? או לפסח, אולי כדאי לקרוא חג היאור, הילדים, לא עליהם. או לסוכות חג השנה. מכירים עוד חג שנקרא על שם הטרגדיה? אגב, עוד חג שנקרא בלועזי, בלי לפגוע באף אחד, דווקא בפרסית. פור זה לא בעברית, הגורל זה. תרגמים את המילה. אתם לא מבינים את הנקודה? כשהמן הפיל פור מלמטה, הוא, כך מסביר לנו מרדכי, הגורל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו לא משום סיבה, לא לפי שום טעם, לא לפי שום דעת. למעלה מטעם, למעלה מדעת. אתה רוצה להיכנס לפורים? פורים זה עד לא ידע. אתה יודע איפה המלך נכנס לך? בכן ידע. בשביל להיכנס לפורים בעד לא ידע, אתה צריך לקבל עול. גם אם תכתוב 60 דוקטורטים על קליפת המלך לא תצא ידי חובה. אתה צריך לקרוא בתורה שנכתב. ולקיים מצווה דאורייתא. ולהקפיד בזכר וזכר. ואם אני אעשה את זה לא ימצרה, אבל אני אזכור את המלך ואני אכתוב על זה שיר. אז בלבלת בשכר. ולא עשית כלום. אבל אם אני אקח אזכור את מעשה מרים, מצוינת. כי זה יעורר אותך יותר, אני משמר, אני משמר. ואם אני אקח אזכור את יום השבת, נהדר. כי עוד יותר תעורר את הצריכה לזה שבו שבת, הקדוש ברוך הוא, מכל מלאכתו. אבל אתה רוצה הרי לזכור בך את העמלק שבך ולמחות את העמלק שבך. אז איך אתה יכול לעשות את זה? רק בקבלת עול. מוחלטת. רק קבלת עול מוחלטת לאלוקות. משנה את המציאות. זה גבל. זה לא חג שנקרא על שם התוצאות. ודעי מה היו התוצאות דרך אגב? שלא אומרים עליהם, כי אנחנו עדיין עבדי החשבוש. אבל אתם יודעים מה הייתה התוצאה? מבחינה אחת, אנחנו עדיין עבדי החשבוש. אבל מבחינה אחרת, הניסים של פסח הרבה יותר גדולים, נכון? איך אפשר להבין? הרבה יותר גדול. יצאנו ממצרים, קריאת ים סוף, נכון? הכל השתנה בעולם. חודש ניסן נקרא על שם הניסים. אז למה מרבים שמחה ועדה? חלק לא עושה. נכון, ניצחנו את פרעה. נו, ניצחנו את פרעה. ופרעה התהפך? פרעה התהפך? המאיים שלו התהפכו ביד. הוא התהפך? ויודעים מה היה הניצחון את אחשוורוש, אומר רבו הזקן? שאותו הפה שאמר למן ואת היהודים נתתי, אותו הפה אמר למרדכי ואסתר, הכל אצלכם. אותו הפה שאמר כתבו על היהודים, הוא הפה שאמר לפני, הוא התהפך. אתם יודעים מה העניין של חודש אדר? שזה חודש אשר נהפך. אתם יודעים מה זו התהפכות? התהפכות זה מפה. כדי להתהפך אני צריך לזכור את נהיית. אתם יודעים מה היה בפסח? פסח לא נקרא על שמה שקרה מלמטה. פסח נקרא על שמה שקרה מלמעלה. הוא פסח. נכון? אתם יודעים מה אני זוכר בפסח? שאני ישבתי בבית עד בוקר, והוא פסח. ברור. לא מרח, לא שרף, לא שליח, הוא. התוצאה של זה, זה שאני מגיע למתן תורה, אבל המחיית הרכיבית. אני עדיין לא מתפק. מתן תורה בכפיית הר כגיגית הוא לא מספיק. אתם יודעים מתי קיבלנו את התורה מהאהבה? מתי? בפורים. כשהדור קיבלו. אתם יודעים למה צריך לזכור את המלך לפניכם? כי כדי להבין שאני יכול להתהפך, וכשאני אבין שאני יכול להתהפך, ולקבל קדושת פורים באמת, איפה אני ומה אני מדבר בכלל? אבל מותר לי לדבר על זה כי אם הקדוש ברוך הוא אמר שאני יכול, סימן שאני יכול. וכנראה זה הפרוח והביצה, אז למה לא מגיע לשם? כי אני יודע לקבל עוד. אני עושה כאילו. אני יודע לדבר על זה. אני יודע לכתוב על זה. אני יודע לומר על זה מילים. אבל להינצל מקליפת המן המלך? להיכנס לגלושת פורים באמת? הביטוי הזה זה לא איזה שיר חדש. זה ביטוי שהתחיל אצל חסידי רבי נחמן. מופיע שהיו אומרים אותו 40 יום קודם הפורים. כמו 40 יום לפני יום כיפור של ראש חודש אלול. ו-40 יום קודם הפורים התחילו להגיד עוד 40 יום וננבה, עוד 40 יום, הצילני מקליפת המן המלך וזכני לקבל קדושת מרדכי ואסתר. קדושת מרדכי ואסתר זה להביא לעולם מגילה שאין בה שם השם. כל המציאות מגלה את השם. לא כי יש שם השם קדוש. את כל המגילה אפשר לגנוז בלי שום חשש משם השם. יש דינים מיוחדים. בכל מקום שיש שם השם. רק במגילת אסתר אין שום חשש. אתם יודעים למה? כי כל העניין הוא שהכל מתהפך מלמעלה. לא כי יש עכשיו הודעה מלמעלה. הכל מתהפך. שבת זכור. לכן בשבת זכור אנחנו מקדימים זכירה לעשייה. בשבת זכור אנחנו חותמים בשנה הזאת גם את שתי הפרשיות הראשונות, תרומה ומצוות. מין את הפרשיות שבהן התברר שלא רק משכן שבו שכינה יכולה לשרות יש, אלא שיש גם בגדים, יש גם כהן, יש לא רק מזבח החיצון שעליו מקריבים עולה וחטאת ואשם, אלא יש בו לפנים גם מזבח הקטורת, שבו מתקשרים לגמרי. כתוב. כששתי הפרשיות האלה מתבררות, נכנסת לתוכם פרשת זכור. ורק מתוכה אפשר להיכנס אחר כך לפורים. נזכה לקבל קדושת פורים באמת, בשמחה שלמה.